מסכת שבועות דף ממ"ח. למדנו במשנה, אמר לכן ואני אתן לי בדינר פירות. דהיינו שבעל הבית מבקש פירות בשווי דינר מהחנווני. החנווני אכן נותן לו את הפירות, ואז מבקש, רגע, היכן התשלום על הפירות? תביא את הדינר. ובעל הבית אומר, מה אתה רוצה? אני נתתי לך. הדין שבעל הבית נשבע שבועת הסת ופטור. אומרת הגמרא תניא, אמר רבי יהודה, מתי אני אומר שבעל הבית נשבע שבועת הסת ופטור? דווקא בזמן שהפירות סבורים ומונחים ושניהם עוררין עליהן, דהיינו שהפירות לפניהם, ואז התחיל הוויכוח ביניהם. אבל אם אפשילן בקופתו, בעל הבית כבר שם את זה בכליו, ואפשילן בקופתו לאחוריו. הדין שהמוציא מחברו עליו הראיה, כי החנווני הוא זה שצריך להביא ראיה. למה? מפני שבעל הבית מוחזק, והמוציא מחברו עליו הראיה. אותו מקרה לגבי חנווני, למדנו לגבי שולחני. שולחני זה אדם שפורט כספים. מה היה המקרה? אמר לשולחני, תן לי מעות בשווי דינר, ונתן לו. והנה השולחני אומר, רגע, תביא את הדינר. ובעל הבית טוען שנתן, אז הדין שבעל הבית צריך להישבע שבועת הסת ופטור. אבל רבי יהודה חולק, ורבי יהודה סובר שאין דרך שולחני לתת מעות לפני שהוא מקבל את הכסף מהאדם שבא לפניו. ולכן בעל הבית פטור משבועה, ורבי יהודה חלק ואמר את אותה הסברה גם לגבי חנווני. אומרת הגמרא, וצריכה, למה צריך להשמיע לי את שתי המקרים, גם לגבי חנווני וגם לגבי שולחני? אי השמועיננה כמה הייתה המקרה הראשון על חנווני, בהך כאמרי רבנן, דווקא שם הרבנן מה הוא שהיא שווה? למה? משום דפיירי אבידי דמרכב, שהפירות יכולים להתרכב, ואז מה? וכיוון דמרק ולא מה של... אומר לנו רשי, החנווני ממהר להשליחן לתוך כלאב שלוקח קודם קבלת הדינר שלא יחזור. הוא רוצה להתפטר מהפירות, להתפטר מהסחורה. לכן יש סברה שעוד לפני שהוא קיבל את הכסף, הוא נתן את מה? נתן את הפירות. ולכן טענתו צודקת, וממילא יש היגיון מדוע אני משביע את בעל הבית. אז אם ככה, יוי 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 יוי, זה דווקא בחנווני, אבל מעות, אבל לגבי שולחני, דלומה רק, ואם אמונו לרבי יהודה, אולי יודו לרבי יהודה שבמקרה כזה, הדין שבעל הבית יהיה פטור משבועה, כי אין את הסברה הזאת, והיא התמרבעה, ואם הייתי אומר רק את המקרה של שולחני, אז מה הייתי אומר? באקה אמר רבי יהודה, דווקא שם רבי יהודה אמר שפטור. אבל באח בחנווני, הם עמודו להו לרבנן, יודה להם שיהיה חייב, מכיוון שכמו שהבנו מקודם, שבחנווני יש סברה שאולי הוא רוצה להתפטר מהפירות, ולפני שהוא קיבל את הכסף, הוא כבר הניח את הפירות בכליו של הקונה, צריך, לכן צריך את המקרים, גם של חנווני וגם של שולחני. למדנו במשנה, כשם שאמרו הפוגמת, כתובתה וכו', וכן היתומים לא ייפרו. פוגמת כתובתה, נזכיר בקצרה, מדובר על אישה שבאה לגבות את כתובתה, אבל אומרת שקיבלה חלק מכתובתה, הדין שהיא צריכה להישבע. אז אותו דבר, היתומים לא ייפרו אלא בשבועה. מבררת הגמרא ממן, ממי הם לא ייפרו אלא בשבועה? אילמה מלווה, אז קשה. אבוהון שקיל בלא שבועה והינו בשבועה, הרי אבא שלהם היה יכול לגבות בלי שבועה, אז למה אותם אתה מחייב שבועה? אומרת הגמרא, אתה יודע איך מדובר? אחי כאמר, וכן היתומים, מן היתומים לא ייפרו אלא בשבועה. מדובר שגם המלווה מת וגם הלווה, וממילא זה יתומים מול יתומים, היתומים של המלווה מול היתומים של הלווה. הדין שלא ייפרו אלא בשבועה. רבי שמואל דאמרי תרוויו, אומרים לך הגבלה. לא שנו אלא שמת מלווה בחיי לווה, אז אני אומר שנפרעים בשבועה. אבל אם יש לי מקרה הפוך, אבל מת לווה בחיי מלווה, אוי 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 אוי, אז ממילא כבר נתחייב מלווה לבני לווה שבועה. המלווה כבר חייב שבועה, כי זה מול יתומים. ואין אדם הורי שבועה לבניו. אומר רש"י, אין אדם מוריש ממון שהוא מחויב עליו שבועה לבניו. לפי שאין הבנים יכולים להישבע שבועה זו שנתחייב אביהם. אז ממילא רב ושמואל אומרים שבמקרה כזה שמת הלווה קודם, הרי שלא יכולים לגבות אפילו בשבועה, כי אדם לא מוריש כזה ממון. שלחו הקמא דרבי אלעזר, שלחו לפניו את המקרה הזה, שבועה זו, מה טיבה? מה, איך אפשר להפקיע ככה ממון על ידי השבועה, על ידי שאתה אומר שהם לא יישבו? מה ההיגיון בזה? שלח להו יורשים נשבעים שבועת יורשים ונוטלים. הוא חולק וסובר, אומר לנו רבי אלעזר, תקשיבו, כן, הם כן יכולים להישבע גם במקרה כזה שהלווה מת הראשון והתלו. אז אם ככה הוא חולק על רב ושמואל. ממשיכה הגמרא, שלחו בימי רבי עמי את השאלה הזאת, מה קורה כאשר הלווה מת ראשון? אמר כולי היי שלח אלה ואז דה, כמה פעמים שולחים את השאלה הזאת? אי השכחינן בה, תאמה, אם היינו מוצאים איזה עניין חדש בדין הזה, מי לא שלחינן להו וכאילו היינו שולחים להם תשובה? אלא אמר רבי עמי, הועיל ואתה לידן, נעימה במילתן, נאמר משהו בדין הזה. עמד בדין, הכוונה, אוי 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 אוי, אם המלווה הגיע לטבוע ומת, מי מת? המלווה, כבר נתחייב מלווה לבני לווה שבועה, ואין אדם מוריש שבועה לבנר. אז מתי אני אומר שלא מוריש שבועה? דווקא אם הוא כבר עמד בדין והתחייב שבועה. לא עמד בדין ומת, אז ממילא יורשים נשבעים שבועת יורשים ונוטלים. מתקיף לרב נחמן, חולק, איך יכול להיות? עתו בית דין כמחי ולשבועה. מה, וכי הבית דין הוא זה שמחייב שבועה, שאתה אומר רק אם הוא עמד בדין אז הוא יתחייב שבועה? מעיד נא דשכיב לווה, מהרגע שנפטר הלווה, היא חייב למלווה לבני לווה שבועה, אז הוא כבר מתחייב מלפני כן, אז ממילא אין הבדל האם המלווה עמד בדין או לא עמד בדין. זה בדיוק אותו מקרה, בין אם הוא עמד, בין אם הוא לא עמד. יש לנו את הדין של רב ושמואל, שאין אדם מוריש שבועה לבניו. אלא, אוי 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 אוי, אמר רב נחמן, איתה לדי רב ושמואל, איתה. איליתה, איליתה, אם יש את הדין של רב ושמואל, שאין אדם מוריש שבועה לבניו, אז זה לא משנה עמד בדין או לא עמד בדין. ואם אין את הדין שלהם, אז אין גם במקרה הזה וגם במקרה הזה. אומרת הגמרא, אלמה מספקה למשמע שרב נחמן הסתפק האם ההלכה כרב ושמואל, כי מה הוא אמר? אם איתה, משמע שזה לא ודאי לא שההלכה כרב ושמואל. ואמר רב יוסף בר מניומי, עבד רב נחמן, עובדה יחלוקו, מה מדובר? אומר רש"י, יחלוקו, גבי שניהם חשודים, דדמיה לה שאין אחד מהם יכול להישבע. זה דומה לכאן שבעצם אי אפשר להישבע, אלמה, ליתה לידי רב ושמואל, מכיוון שהוא אמר שם יחלוקו, ואילו לפי רב ושמואל כאן, במקרה כזה מעדין, הם לא יכולים לגבות. מתרצת הגמרא לדבריו דרבי מאיר כאמר, וללא סביר עלי כל מה שרב נחמן אמר, עליבא דרב מאיר וקימן הלל, דאמר חזרה שבועה למקומה, שאז במקרה כזה, הדין שמה, שאי אפשר לגבות. אבל רב נחמן, מה שהוא עשה יחלוק, הוא עבד כרבי יוסי, אז ממילא לא קשה לנו בין המקרים. ממשיכה הגמרא, אוי 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 אוי, מטיב רב הושעיה הקשה על הדין הזה של רב ושמואל, מתה, יורשי המזכירין את כתובתה עד 25 שנים. מה מדובר כאן? אומר רש"י, מי שמת בעלה, אישה שמת בעלה, היא צריכה לקבל את כתובתה? ואם עברו כפי שנים ולא תבעוה, דהיינו שהיא כבר נפטרה, וכעת היתומים רוצים לגבות את כתובתה, דין שהפסידוה. מה לומדים מכאן? קטן אמיית, יורשים גובים כתובתה. איך יורשים גובים כתובתה? ועל כורך בשבועת יורשים יגבוה מן היתומים. כי הרי היורשים שלה צריכים לגבות את זה מיורשי הבעל. אף על גב דמית לווה בחיי מלווה, שהוא מת בחייה, ונתחייבה שבועה ליורשים, הרי הוא מת לפניה. אז אם ככה זה כאילו שמת הלווה בחיי מלווה, על מה הוריש השבועה ליורשיה, אז הנה רואים שכן אפשר להוריש שבועה שלו, כדברי רב ושמואל. מתרצת הגמרא, אחר במה יסקינן שנשבעה ומתה, ומכיוון שנשבעה זה כבר ממונה. זה לא נחשב שהיא מורישה שבועה, אלא מורישה ממון. ממשיכה הגמרא, תשמע, נשא ראשונה ומת, האדם מתחתן עם אישה אחת והיא נפטרה. הדין שהוא לא חייב לכתובתה מכיוון שהיא נפטרה לפניו. נשא שנייה ומתו, ולשנייה הוא ודאי חייב כתובה. שנייה ויורשיה קודמים ליורשי הראשונה. רגע, איך יורשי ראשונה מקבלים כתובה? אלא יש מושג שנקרא כתובת בנים דכרין. רבנן תקנו, אישה כזאת היא אפילו אם היא מתה לפני בעלה, אבל מכיוון שרצו לעשות תקנה לילדים שלה, הדין שהם יכולים לגבות את שווי הכתובה שלה. ואם כן רואים שגובים יתומים מיתומים ללא שבועה, מכיוון שזה בתורת ירושה, אז הנה שלא כדברי רב שמואל, מתרצת הגמרא כמו שתרצנו מקודם, החינמי שנשבעה ומתה, ומכיוון שנשבעה זה נהפך להיות ממון והיא לא הורישה שבועה. תשמע, אבל יורשיו משביעים אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה. עוד שאלה על דברי רב שמואל, מה ביאור הדברים? אומר רש"י, זה סוגיה במסכת כתובות. אדם שאמר לאשתו, כאשר היא תגבה את הכתובה, היא תגבה, כתב לה, נדר ושבועה אין לי עלייך ועל יורשך, את לא תצטרכי להישבה. הוא אינו יכול להשביע, לא אותה ולא יורשיה. אבל יורשיו, אם את הוא והיא מגיעה לתבוע, כתובתה משביעים אותה ואת יורשיה, אם היורשים שלה באים לתבוע. אז אם ככה, הוא לא יכול לתבוע אותה ואת יורשיה שתישבה, אבל היורשים שלו כן יכולים לחייב אותה ואת יורשיה שבועה. ומדי קטן יורשיו משביעים אותה. אז משמע שזה בדיוק על המקרה שלה, שהיא לא נשבעת, בדי לא נשבעה עסקינן, וקטן ידי נשבעים, יורשים ונוטלים. אז הנה רואים שמה, שאדם מוריש שבועה לבניו. מתרצת הגמרא, אמר רב שמעיה, לצדדים קטן, יש כאן בעצם שני דינים, שני צדדים. מה? אותה באלמנה, הכוונה אפילו באלמנה. שמה שלא משביעים אותה, אוי 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 אוי, ויורשיה בגרושה. בואו נראה את ביאור הדברים. אומר רש"י, דקטן יורשיו משביעים אותה, מי לא יכול להשביע? דווקא האדם עצמו, כי הוא התחייב, אבל יורשיו כן משביעים אותה, מדוקמה אפילו באלמנה. בסדר. אבל, ואת יורשיה דקטן, איך אני אגיד על היורשים שלה איך מדובר? מוקי לרב שמואל בגרושה. אם גרשה זה, נתחייב לה כתובתה בלא שבועה, שהרי פטורה היא מן הנדר ומן השבועה ומתה בחייו, ואחר כך מת הוא. ואז מה דעה? אבל אמת מלווה בחיי לווה. ממילא זה מקרה הפוך, כי המלווה מת קודם, שכשמתה היא, יש לה ממון גמור עליו בלא שבועה. לפיכך הורישתו לבניה. אז מה זה עושה שהיא גרושה? זה שהיא גרושה זה עושה שהוא כבר התחייב וזה נהפך להיות ממון. ואז בעצם מה הייתה כל השאלה? השאלה הייתה איך היא מורישה שבועה. הדין הוא שהיא לא מורישה שבועה, כי מכיוון שמדובר בגרושה הרי שזה כבר ממונה, ומכיוון שזה ממונה הוא התחייב מלפני כן והיא יכולה להוריש ממון לילדיה. מתיב רב נתן בראש היה על מי? על רב שמואל שאמרו שאין אדם הוריש שבועה לבניו. למדנו יפה כוח הבן מכוח אב, בן הכוונה בן יתום. מה? שהבן גובה בן בשבועה ובן שלא בשבועה. באיזה מקרים מדובר? אומר רש"י שהבן גובה בשטר מן היתומים, מיתומים אחרים, מהיתומים של הלווה, זה בשבועת יורשים. מתי? כשאין לו עדים שאמר אב בשעת מיתתו ששטר זה אינו פרוע. זה בסדר. ומה המקרה שגובים שלא בשבועה אם יש עדים שאבא אמר בשעת מיתתו שהשטר הזה לא פרוע? אז אם ככה, בשבועה כאשר אין עדים, מה אמר אבא? ושלא בשבועה כאשר יש עדים, מה אמר אבא? ואב אינו גובה אלא בשבועה, אז אם ככה הבן יותר טוב מאב. מברר את הגמרא, איך ידע מי, איך מדובר? דמת לווה בחיי מלווה, אוי 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 אוי. חייבים לומר שהלווה מת. למה? כי אם הלווה קיים, אז המלווה בכלל לא צריך להישבע. אז ממילא צריך לומר שהלווה מת. ולכן אמרנו שאב לא יגבה אלא בשבועה, דמת לווה בחיי מלווה. וקטן שהבן גובה בין בשבועה ובין שלא בשבועה. ומה זה בשבועה? בשבועה שבועת יורשים, כמו שהזכרנו מקודם, שלא בשבועה כרבן שמעון בן גמליאל, שלמדנו אצלנו במשנה, שאם יש עדים שאבא אמר שהשטר הזה לא פרוע, לא צריך שבועה. אז אם ככה, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שאדם יכול להוריש ממון שיש שבועה לבניו, שלא כדיבר רבי שמואל. אומרת הגמרא, לא, אל תקשה כזה דבר, למה? אמר רב יוסף, המני בית שמאי, זה כדעת בית שמאי, דאמרי שטר העומד לגבות כגבוי דמי. מה מדובר? אומר רש"י, בית שמאי במסכת סוטה, דקטן אמת בעלה עד שלא שתתה. הרי כבר למדנו שאישה שבעלה קינה לה והיא נסתרה עם אדם זר, הדין שצריכה לשתות את המים המערערים, ואז בעצם בודקים אם היא זינתה או לא. מה קורה אם מת בעלה והיא עדיין לא הספיקה לשתות את המים? אז מה, הדין נוטל את כתובתה ולא שותה, למה? דבעינן והביא האיש את אשתו, ופה הוא לא יכול להביא אותה כי הוא נפטר. אז אם ככה, אף על גב דשא, מה זינתה? אולי זינתה ולא מגיע לכתובה, בכל אופן גובה מספק, למה דקסבר מי שהנכסים משועבדים לו, ידוע על העליונה, ומכיוון שהנכסים משועבדים לה לכתובתה, ידע על העליונה. ואז ממילא זה מוגדר כאילו הכסף הזה כבר גבוי. אז אם ככה אותו דבר אצלנו, כאשר מת לווה בחיי מלווה, נמי. אף על גב תתקון רבנן שלא ייפרע אלא בשבועה, אבל זה מוגדר כממון גמור להוריש לבניו ומוגדר כגבוי. אז אם ככה אל תקשה לי, זה כדעת בית שמאי שסוברים שכאילו זה ממון גמור. ממשיכה הגמרא, איקלה רב נחמן לסורה, רב נחמן הגיע לסורה. ולגבי הגיעו לפניו מי? רב חיסדה ורבא בר אבונה. אמרו לו, ליתמור נעקרה להד רב ושמואל. יבוא כבוד הרב ונעקור את הדין הזה של רב ושמואל שאמרו שאין אדם מוריש שבועה לבניו. אמר לו, יכפלה ואתי כל הנה פרסמה, וכי אני טרחתי ובאתי את כל הפרסאות הללו למיאקרא ליד רב ושמואל, לעקור את הדין שאמרו רב ושמואל, אלא, תדעו כלל, הבו דלא להוסיף עלה. כל מה שאמרו רב ושמואל, תעשו את מה שהם אמרו. שמה? שיתומים לא יכולים להוציא מיתומים אחרים. אז זה, תשאירו את הדין הזה. אבל אל תוסיפו על הדין שלהם. שואלת הגמרא כגון מאי. מה? איזה מקרה לא להוסיף? דאמר רב פאפה, הפוגמת שטרו ומת. מה זה פוגם שטרו? דהיינו, יש לו שטר שהנה פלוני חייב לו 100 שקלים. והוא אומר, הוא פרה לי כבר 10 שקלים. אז ממילא הוא פגם את השטר. למה? כי אולי הוא פרה הכל. מי אמר? אני כבר לא יודע. אז ממילא, פוגם שטרו ומת. יורשים נשבעים שבועת יורשים ונוטלים. אפילו שאמרנו שיתומים לא יכולים להישבע ליתומים אחרים, כמו שאמרו רב ושמואל, מת לווה בחיי מלווה. אבל כאן בפוגם שטרו אני לא מוסיף ואומר את הדין הזה של רב ושמואל כאן, אלא אני אומר שהם כן יכולים להישבע. מספר את הגמרא, ההוא, מי הכוונה ההוא? ההוא לווה. דשכיב ושבק ארבע. הוא נפטר, אבל השאיר ערב. סבר רב פאפה לממר, הנמי דלא להוסיף עליהו. אם אתה אומר שלא להוסיף על הדין של רב ושמואל, אז ממילא גם על הדין הזה אני לא אוסיף. ואם ככה יישברו ויתלו, מה הבעיה? אמר לרב ונברי דרב יהושע לרב פאפה, אתו ארבע, ערב לאו בתר ית מאזיל, הרי הוא בסוף ילך יגבה מהיתומים של הלווה. אז אם ככה זה מוגדר כיתומים מיתומים. אוי 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 אוי. ממשיכה הגמרא, ואז ממילא מכיוון שזה כיתומים מיתומים, אז זה בדיוק כמו המקרה של רב ושמואל שאי אפשר להישבע. ממשיכה הגמרא, ההוא דשכיב ושבע ככה, אחד נפטר והשאיר אח. אומר רש"י, ההוא דמת לווה בחיי מלווה, ואחר כך מת מלווה בלא בנים, אבל הוא השאיר את אח שלו. והאח הזה הוא היורש, והאחיו הוציא שטר על היתומים של הלווה. סבר רמי ברח עליהם אמר, אז אם ככה אותו דבר, הנמי דלא להוסיף עליה. אם אמרת שלא להוסיף על המקרה של רב ושמואל, אז אם ככה אני אגיד שזה לא דומה למקרה של רב ושמואל, וכן יכול להישבע. אמר לרבה, מה לי שלא פקדני אבא, מה לי שלא פקדני אחי? מה ההבדל בין אם היתומים נשבעים על אביהם, לבין אם אח נשבע על אחיו? זה בדיוק אותו מקרה של רב ושמואל, ולא יכול להישבע. אמר רב חמה, אשתא דלא יתמריל חטא לא כרב ושמואל ולא כרבי אלעזר. אין לנו הלכה כמו מי, אנחנו לא יודעים. האם כרב ושמואל שאמרו שלא נשבעים, או כרבי אלעזר שראינו בעמוד א' שחולק ואומר שאפשר להישבע. אז ממילא, היי דיינה, אותו דיין, דעבד כרב ושמואל עבד, אם עשה כרב ושמואל מצוין. ואם הוא עשה דעבד כרבי אלעזר, עבד גם מצוין. אמר רב פאפה, היי שטרה דיית מ... לא מקרא קרינן לי, אם יש לי שטר של יתומים שמת לו ובחיי מלווה, לא קוראים אותו, אבל ממילא גם, ולא אגבויה מגבינן וגם אי אפשר לגבות בו, למה? אגבויה לא מגבינן בדילמה סבירה לאן כרב ושמואל שאי אפשר לגבות. ומקרא לא קרינן לי, למה? היי דיינה דעבד כרבי אלעזר, עבד, כי הרי מי שיפסוק כרבי אלעזר, הדין הזה דין אמת, אז איך תקרא שטר שאפשר להוציא איתו כסף לפי שיטת רבי אלעזר? מספר את הגמרא, הוא דיינה, היה איזה דיין אחד, דעבד כרבי אלעזר, פסק כדעת רבי אלעזר שאפשר להוציא ממון. הווה צורבה מרבנן במתיה, היה במקום שלו איזה תלמיד חכם אחד, אמר לי, הייתינה איגרת ממערבה, אני אביא איגרות ממערבה, דלת הלכתה כרבי אלעזר, אז איך אתה פוסק כרבי אלעזר? אמר לי, לך איתה, לך תביא, וכל עוד שלא תביא, אני פוסק כמו רבי אלעזר. מספר את הגמרא, אתה לקמד רב חמה, ושאל אותו מה לעשות במקרה הזה. אמר לי, היי דיינה דעבד כרבי אלעזר עבד. אז נמלה, הלכה שאו כרב שמואל או כרבי אלעזר. ואלו נשבעים. מה זה ואלו נשבעים? למדנו במשנה שאלו נשבעים שלא בטענה, שותפים, הריסים וכו'. דהיינו, שותף אחד חושד ששותף אחר לקח יותר, יכול להשביע אותו שלא בטענה. משמע שאין אדם טוב או כלום. דהיינו שבעצם אחד השותפים נשבע בלי טענה בכלל. ככה משמע מהמשנה. שואלת הגמרא, את בשופטני עסקינן? מה, מדובר פה בשוטים שנשבעים בלי שטובים אותם? אלא מתרצת הגמרא, אחי כאמר, אתה יודע מה הסבר במשנה, ואלו נשבעים שלא בטענת בריא, אלא בטענת שמע. זה לא שאין טענה בכלל, אלא יש טענה של שמע. דהיינו שהוא לא יודע בוודאות שהשותף השני לקח לו, אלא שמע, הוא יכול להשביע אותו. וזה ראינו השותפין, האריסין וכו'. למדנו גם שבן הבית אפשר להשביע אותו. מי זה בן הבית? אומר לנו רש"י, הוא בן הבית אחד מן האחים שנתעסק בנכסים משמת אביהן. אז אם ככה, אומרת הגמרא תנא, בן הבית שאמרו, לא שנכנס ויוצא ברגליו, לא סתם איזה אחד שמסייר בנכסים ומפקח עליהם, אלא מכניס לו פועלים ומוציא לו פועלים, מכניס לו פירות, הכוונה קונה פירות ומוציא לו פירות, דהיינו שיש לו סמכויות רבות בנכסים. ומה ישנה הנה? למה דווקא אלה אתה אומר שזה יהיה מוגדר כבן הבית? מבאר את הגמרא, משום דמור הוא בהתר, האחד שכל כך ידיו רב לו ויש לו כל כך הרבה סמכויות בנכסים, אז הוא אומר, מה, אני עובד כל כך קשה, מגיע לי יותר. לכן אחד כזה אפשר להשביע, אבל אם הוא רק מפקח בנכסים, אי אפשר להשביע אותו בכזה מקרה. אמר רב יוסף בר מניוני, אמר רב נחמן, והוא שיש טענה ביניו לכמה שתי כסף. מה הכוונה? דהיינו שטובעים אחד את השני לפחות שווי של שתי כסף. אוי 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 אוי, אומרת הגמרא שזה טענו שמה עיכבת משלי שתי כסף וזה מודה לו במקצת. אז ממילא לפחות יש את זה בסיס, אז נכון שזה בצורה של שמה, אבל הוא תובע אותו שתי כסף וזה מודה לו במקצת. ממשיכה הגמרא, כמן, בעצם זה יוצא שזה כמו שיטת שמואל. בדף למתת למדנו שלפי שמואל צריך שהטענה תהיה שתי כסף, אבל לפי רב לא, מה פתאום? צריך שהטענה, התביעה תהיה שתי כסף ופרוטה, אז אם ככה זה כשמואל ולא כרב. שואלת הגמרא, והתנא רבי חייא לסיוע לרב, הרי ראינו שהוא הביא ברייתא עם הוכחה לרב, משמע שהלכה כמו רב, אז אם ככה איך משמע כאן כמו שמואל? מתרצת הגמרא, אימא כפירת טענה כרב. דהיינו, מה שהוא אמר הוא שיש טענה שתי כסף, לא הכוונה שהתביעה שתי כסף, אלא שמה שהוא כופר זה שווי של שתי כסף. דהיינו, התביעה עצמה הייתה לפחות על שווי של שתי כסף ופרוטה, אבל הכפירה הייתה על שתי כסף, ואז ממילא זה כמו רב. למדנו שאם כבר חלקו השותפים והריסים, אז הוא כבר לא יכול להשביע אותו, אלא מה? על ידי גלגול. מה זה גלגול? כבר הזכרנו את הדין של גלגול שבועה. לדוגמה, אין נשבעים על קרקעות, אבל אם מתחייב שבועה של מודה במקצת, מתוך זה שהוא משביע אותו על מודה במקצת, יכול להשביע אותו גם על הקרקעות. אותו דבר כאן. אפילו שחלקו השותפים ואי אפשר להשביע, אבל אם מתחייב לו שבועה ממקום אחר, יכול להשביע אותו גם כאשר חלקו השותפים. היבאי עליהו, מהו לגלגל בדרבנן? מה הכוונה? מהו לגלגל בדרבנן? אומר רש"י, מהו לגלגל שבועת האריסין שחלקו, אם כבר חלקו האריסין, ואני רוצה לגלגל על ידי שבועה דרבנן כגון שבועת אסת. האם אני אגיד שכאשר הוא יתחייב לו שבועת אסת ממקום אחר, אז אני יכול לחייב אותו שבועה על מה שחלקו השותפים או לא? אומרת הגמרא, תשמע, למדנו לבוא ממנו ערב שביעית, דהיינו לפני שנת השמיטה, ולמוצאי שביעית נעשה לו שותף או אריס. אז מה אנחנו רואים? אין מגלגלים. למה אין מגלגלים? כי השביעית משמטת. תמה, דלבוא ממנו ערב שביעית, משמע זה דווקא אם הוא לבוא ממנו כסף ערב שביעית, כי השביעית משמטת, אז אני לא יכול לגלגל. דעתי השביעית, אף כעתי השביעית מפקיעה. השאר שני שבועים זה היה במשך השנים שהם לא משנת השמיטה, מגלגלים, אז הנה יש לנו ראיה שמגלגלים על ידי שבועה דרבנן. דוחה הגמרא, לא תאימה השאר שני שבוע מגלגלים, אל תלמד לי ככה, אלא אם נעשה לו שותף או אריס ערב שביעית, מדובר שאם הוא נעשה לו שותף או אריס בערב שביעית, ולמוצאי שביעית, לבוא עמנו מגלגלים, אז מה החידוש? אומר לנו רש"י, והיידה נקת שביעית, זה לא בעלי הפוק שאר שנים שהם לא של שביעית, אלא אימא נעשה לו שותפות ערב שביעית, וחלקו במוצאי שביעית, ובמוצאי שביעית לבא עמנו, ונתחייב לו עליה שבועה דאורייתא, ואז איך הוא מתחייב שבועה דאורייתא כגון במודה במקצת? אז הדינו והשמועינן שהשביעית לא משמט את שבועת השותפים. ולא שותפות אלא הלוואה. כל מה שהשביעית יכולה לשמר זה דווקא הלוואה. אבל במקרה כזה שהוא מתחייב שבועה דאורייתא, הדין שמה שהשביעית לא משמטת כזה דבר. שואלת הגמרא, איך אתה רוצה להגיד שזה ההסבר? הבהדיה קטן אלא, הרי זה שנינו בסיפה את הדין הזה, נעשה לו שותף ואריס ערב שביעית, ולמוצאי שביעית לבא עמנו מגלגלין. אז את הדין הזה שאתה רוצה לומר לחדש שהשביעית לא משמטת, זה כבר למדנו בסיפה. אלא ודאי שברי שלומדים, שמע מינה מגלגלין בדרבנן, שמע מינה, ויש לנו ראיה, שאם הוא מתחייב לו שבועת אסת, יכול על ידי זה לחייב אותו שבועת האריסין, אפילו כאשר חלקו. אמר רב הונא, לכל מגלגלין, אפשר לגלגל על ידי שבועה דרבנן, חוץ משכיר, שכיר שאמר לבעל הבית, איפה שכרי? הדין שמה נשבע ונוטל. בשכיר לא עושים את זה, אין מגלגלים. למה? אומר רש"י, כי כל השבועה של שכיר זה רק להפיס דעתו של בעל הבית, כי אנחנו אומרים שההיגיון נוטה שהשכיר הוא זה שצודק, כי שמה בעל הבית נתן לפועל אחר, והוא חושב שנתן לזה. אז ממילא, מכיוון שכל השבועה של שכיר היא רק להפיס דעתו של בעל הבית, אי אפשר לגלגל שבועות אחרות על ידה. רב חסדא אמר, לכל אין מקלין, הכוונה לא מקלים אלא עושים גלגול, חוץ משכיר שלא מגלגלין, די מקלים, מקלים עליו. בעצם הוא אומר את אותו הדין בלשון שונה. אז שואלת הגמרא, מה היא ביניי ומה ההבדל בין דברי רב הונא לבין דברי רב חסדא? איקה בעיניי הוא לפתוח לו, מה הכוונה לפתוח לו, האם בדין מציע מצידו לעשות גלגול? אומר לנו רש"י, אם לא טען התובע שיגלגלו עליו, אלא יפתחו לו בדין גלגול, הם יציעו את האפשרות של גלגול שבועה. למאן דאמר מגלגלין, אז ממילא, כן, מגלגלין לפי רב הונא. אבל למאן דאמר אין מקלים, אם הוא לא טען שהוא רוצה גלגול, לא מציעים לו את האופציה הזאת. למדנו שהשביעית משמטת חיוב של שבועה. מנען מילה, אמר רב גידל אמר רב דאמר קרא, וזה דבר השמיטה. מה לומדים מדבר, דבר השמיטה? אפילו דיבור משמטת, משמע אפילו שבועה השמיטה משמטת. וכאן אנחנו מסיימים את דף ממחת במסכת שבועות ואת פרק כל הנשבעים.